צהריים טובים. צהריים טובים. אנחנו מלווים את דוד המלך בבורחו מפני אבשלום בנו, ובפעם הקודמת גם פגשנו את ההתמודדות שלו, מה רבו צריי, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי אין ישועת לו ואלוקים סלע. ראינו גם את ההשלכות של הדברים על עם ישראל היום, ומתוך כך אנחנו ממשיכים לפסוק ד', ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי, קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. כפי שאנחנו זוכרים, הסלע הזה גם כן אומר לנו, נא לעצור כאן, נגמר עוד עניין בפרק, כמו ש... ראינו גם במלבים. מה אומר דוד המלך? ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי, קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. לפני שאנחנו נכנסים להבין את המשמעות הפנימית של מה הוא אומר, צריך לשים לב שבשני הפסוקים הוא מדבר בנוכח ובנסתר. ואתה השם, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. ולאחר מכן בפסוק ה' הוא פתאום מדבר על השם, קולי אל השם אקרא. הוא לא אומר אליך אקרא, כן? ויענני מהר קודשו סלע. פתאום הוא מדבר בגוף נסתר, לא בגוף נסתר. הוא לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא כנוכח, אלא כנסתר. הוא לא פונה אליו ישירות, כמו שאנחנו אומרים, אבינו, מלכנו, אבא שלנו, וגם מלך שלנו, או כמו שנאמר כאן נכון, גם בברכות אנחנו תמיד אומרים, ברוך אתה, ואז אנחנו מדברים בגוף שלישי, המוציא לך, לא אומרים שאתה, אלא הוא, אשר קידשנו, לא אשר קידשתנו. אומרת, כשאנחנו מברכים, אנחנו גם כן מדברים בשני גופים, כביכול. מה זה הפער הזה בין להגיד כביכול לקדוש ברוך הוא אתה, ואז פתאום להגיד הוא? מה הדבר הזה? מסבירים חכמים שיסדו לנו כל הברכות, ככה מביא הרב אלישיב, יסדו לנו כל הברכות אשר הם בלשון ברוך אתה השם, תחילתן בלשון נוכח וסופן בלשון נסתר. ונודע מה שכתבו המפרשים בזה, שכל הגילויים שלו הנה הם רק מצד פעולותיו, אבל מצד עצמו הרי הוא לעולם נסתר ונעלם. וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, אנחנו פוגשים אותו בעולם הזה, אבל הוא עצמו נעלם, אנחנו לא משיגים אותו, ולכן כל ברכה מתחילה בנוכח, שהוא על גילויו אלינו, ולבסוף בלשון נסתר, כי הוא לעולם נסתר ונעלם. אז למעשה כשאנחנו... שומעים עכשיו את דוד המלך, דוד המלך כביכול פונה לקדוש ברוך הוא, אבל מבין שהוא לעומת הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, מוסיף כאן בעל הלשם, אם רץ לבך שוב לאחור. לפעמים כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים איזה סוג של קרבה, איזה סוג של חברות כמעט, רץ ליבנו, אנחנו... מרגישים אהבת השם גדולה, אבל מצד שני צריך לשוב לאחור גם להבין את מקומנו מול הבורא. להבין שאנחנו מצד אחד יש איזה מין בחינה כזאת של בנים אתם להשם אלוקיכם, ומצד שני אנחנו עבדים, אנחנו מרגישים את הפער או את המרחק שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולמעשה העבודה הזו היא עבודה תמידית של אהבת השם ויראת השם. אנחנו נמצאים באיזו מין מציאות של פגישה עם הקדוש ברוך הוא באופן ישיר לגמרי, אנחנו מדברים איתו ויש נוכחות אלוקית בחיים שלנו, ואנחנו תמיד יודעים שיש הרבה למעלה מזה, ואנחנו הרבה פחות ממה שבאמת יש, ולמעשה לעולם לא נשיג את ריבונו של עולם, כי אילו ידעתי והייתיו, אנחנו לא יכולים להשיג אותו. אומר יחזקאל הנביא, החיות רצו ושוב כמראה הבזק. אומר בעל אגרא דקלה, ציוונו הבורא יתברך לעובדו באהבה וביראה. אהבה היא הקרבה לשורש, והיראה היא המרחקת ומצמצמת את הנפש. זאת אומרת, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו תמיד מבינים שאנחנו לא באמת מבינים ומשיגים, ואנחנו לא מתייחסים אליו כאל נברא. הוא הבורא. כל אדם, אומר בעל פרי הארץ, אי אפשר לו לקבל חיותו יתברך, כי אם ברצו ושוב. אנחנו פונים אליו ונסוגים. אנחנו נמצאים איתו בקשר, ואנחנו יראים, אנחנו נסוגים לאחור, כן נבראים. דוד המלך הוא בדיוק במצב הזה, תמיד. הוא כל הזמן מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ומצד שני הוא מרגיש תולעת ולא איש, פרעוש אחד, הוא מרגיש נברא, שפל, והוא אומר, כל מה שאני זה רק מאיתך יתברך. כשאנחנו מבינים את זה בדרך הזו, אנחנו מבינים שכל פעם כשאנחנו בבעיה, בצרה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, יש לנו לפעמים טענות, לפעמים בקשות, הכל בסדר. נא להבין את המקום שלנו מול הבורא. באים לקדוש ברוך הוא, השבוע היה אצלי איזה בחור שקצת מסובך בחיים, בחור צעיר מאוד, שהספיק כבר לעבור הרבה צרות, והוא אומר לי, אני ממש כועס על הקדוש ברוך הוא, לא מוותר לו, אני לא אוותר לו. כאילו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאילו מחבר'ה כזה, אחד מהכיתה שלו בכיתה ת'. אה, הלו, לא, הוא חבר שלו, הוא מדבר איתו. אם רץ לבך, שוב לאחור. בסדר, צריך להרגיש שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא קשר ישיר, אבל צריך להבין את מקומנו כנבראים. אנחנו לא באותו מישור, אנחנו לא באותו עולם. ולכן כשדוד המלך עכשיו פונה לקדוש ברוך הוא, ואתה שמגן בעדי כבודי ומרים ראשי, פנייה ישירה, קולי אל השם אקרא ויענני מהר קודשו, סלע גוף שלישי. הוא פונה ואומר, אני יודע את מקומי, כן? ומתוך כך, מה הוא אומר בפועל? ואתה השם מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. אומר הרב חרלפ כאן בפירוש שלו על תהילים, שזה שהקדוש ברוך הוא מגן על דוד המלך, זה מה שגורם לדוד המלך להיות בעל ערך, והוא מסוגל להרים את הראש, הוא יכול להתפתח. זאת אומרת, ההגנה, ההשגחה האלוקית על דוד המלך, גורמת לו לחוש בעל ערך. כשאנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, מגן עלינו, זה נותן לנו את האפשרות להיות בעלי ערך. אם נתבונן על זה עוד קצת, אומר המשך חוכמה בדברים, ואתה השם מגן בעדי, יש כאן דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, הוא יודע מה קורה איתנו, והוא יודע גם לגונן עלינו, והוא גם יודע לתת לנו ערך. זה לא תוצאה, אלא זה עוד דבר. דבר ראשון, להגן. דבר שני, לתת ערך. דבר שלישי, להרים את הראש. להמשיך להצמיח. ולמעשה, כל פעם כשאנחנו רוצים לסייע למישהו, הדבר הראשון שצריך זה להגן עליו. זאת אומרת, אם אני רוצה לעזור למישהו והוא בחובות, דבר ראשון, לעזור לו שהחובות האלה לא יעיקו עליו ושהוא יוכל להתמודד. להגן עליו מהבעיות, מהנושים, מכל מה שמפריע. אחרי זה צריך לתת לו ערך, לעזור לו להקים עסק. שיקים איזה עסק, ללוות לו כסף, ואחרי זה לאפשר לו לצמוח ולהתפתח ושלא יהיה תלוי בנו יותר. זאת אומרת, שאנחנו רוצים לעזור, ואתה שמגן בעדי, דבר ראשון, הוא מגן. דבר שני, כבודי, הערך שלי נבנה, או יותר נכון, דוד המלך מקבל ערך. דבר שלישי, מרים ראשי. הוא עולה קומה, הוא מתפתח. למה כבודי, מה זה כבודי? כביכול כתוב כאן, ואתה השם, כבודי. מה זה שהשם הוא הכבוד של דוד המלך? מה הכוונה? הסברנו כבר מה זה כבוד. מה זה כבוד? זה הערך העצמי. דוד המלך הוא בדרגה כזאת שהוא יודע שכל הערך שלו זה רק מעת השם. הוא מבין שאין מישהו כזה דוד המלך בפני עצמו. כל מה שאנחנו, אנחנו כלים בידי הבורא. הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף שלנו, הוא מחיה כל תא בגוף שלנו, הוא ברא את כל הכישרונות שלנו, את כל הכוחות שלנו, את כל מה שאנחנו. והקדוש ברוך הוא בעצם הערך שלנו. הוא נותן לנו את הערך. כל הערך שלנו זה הכל של השם. השם מתגלה בנו על ידי מי שאנחנו, ועל ידי זה מופיע טוב בעולם. ולכן כשדוד המלך אומר, ואתה השם מגן בעדי, יש כאילו עצמי בעדי, כן? אבל מהר מאוד הוא אומר, אתה השם גם כבודי, עצם העצמיות שלי זה אתה בכלל. הוא מרים ראשי. מתוך כך, האדם מבין שכל עניינו בעולם זה להרים ראש. מה זה להרים ראש? אפשר להבין זה לשלילה, להתגאות, ואפשר להבין גם שהראש שלנו נפגש עם רצון השם. אנחנו עולים קומה, אנחנו מתפתחים. ולכן, ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. יש כאן אמירה נוספת. אומר בעל מעשה השם שדוד המלך היה יכול לבקש משהו אחר. השם, מה רבו צריי, רבים קמים עליי, השם, תהרוג אותם. במקום זה מה הוא אומר? תגן עליי. למה הוא לא אומר, תחסל אותם? למה הוא לא אומר, כל האויבים שלי שימותו? השבוע בא אליי איזה בחור בישיבה הגבוהה, הוא אומר לי, נורא קשה לי לברך את ברכת למלשינים, למינים, אל תהי תקווה. כנראה קצת פציפיסט כזה. מה, שימותו, למה שימותו, מה קרה, שימותו זה לא צריך, שאיתנו חטאים ולא חוטאים. אז שאלתי אותו, אם בא לך עכשיו איזה מחבל עם סכין, אתה מהר מתפלל, כי אם תחזיר אותו מהר בתשובה, תחזיר אותו בתשובה, או שאתה נלחם? תלחם, לא? הוא אומר, האמת שאני לא יודע מה אני אעשה ברגעים כאלה. הוא התפלל או הוא... טוב, יש כאלה שבעלי תשובה, יש להם חינוך כזה, אולי, לא יודע. דוד המלך אבל לכאורה גם כן, מה הוא אומר? אתה השם, תגן עליי. הוא לא כאילו הולך לריב איתם. במקומות אחרים אנחנו רואים שדוד המלך יודע גם לריב. יש לו מקומות כאלה, כן? על כל פנים, למה דוד המלך לא אומר, תמית את אויביי? אומר בעל מעשה השם, אין הצדיק חפץ במיתת אויביו. כאשר ראה דוד מלחמת אבשלום, נתיירא מאוד ואמר כמו יעקב אבינו, אוי לי אם אהרוג, אוי אם אהרג. אני, ואיר יעקב, אני לא רוצה להרוג, אני לא רוצה להרג, אז אלוקים תגן עליי. לכן הייתה תפילתו שרבו צריי, אבל לא נתיירא מהם כלל, כי תשועת השם בשני אופנים, או על דרך ההגנה, או על דרך המתת האויב ועיבודו. אמר דוד כאשר רבו צריו, ואתה השם מגן בעדי. למה? כאילו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ת, תגן עליי, וזה כבודי. מה הערך שלי? שאתה בעצם מגן עליי, ולא נגרם בעולם, נקרא לזה רע, בגללי. לא בגללי מתים אנשים. אם תהיה הצלתי על ידי המתת האויב, אז אני שותף בזה שהוא מת. זה בגללי. אני לא גרמתי לדברים רעים בעולם, אלא אתה מגן עליי. איך הקדוש ברוך הוא יגן עלינו? זה כבר עניין של הקדוש ברוך הוא. יש היום צבא ההגנה לישראל, לא צבא ההתקפה. למה לא? התחושה הפנימית זה אתה שמגן בעדי, תגן עלינו. כמובן, אנחנו גם פועלים בשביל זה, אנחנו לא אומרים אתה תגן ולא נעשה כלום. יש לנו צבא. אבל לפעמים השם יתברך מגן על הצדיקים, ולפעמים הוא מימית את האויבים. ובוודאי במלחמת אבשלום לא רצה שאבשלום ימות, אלא הוא רצה שתהיה הגנה. הוא לא רצה שהבן שלו ימות, אבל לא רק הבן שלו. מי היה עם אבשלום? עם ישראל. זה לא איזה שונאים, אויבים נוראים, זה יהודים. אנשים העם שלנו. הוא לא רוצה שהם ימותו, ולכן הוא אומר, ואתה השם מגן בעדי. הוא אומר, אני לא ירא שהם, לא, אין לי שום יראה מזה שהם יהרגו אותי, הם לא. אבל אני מבקש שזה יקרה באופן כזה שלא ייגרם להם נזק, שהם לא ימותו, אלא שיהיה מצב של הופעה של דברים בצורה, כמעט הייתי אומר, מכובדת. ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. אם בגלל דוד המלך מתים המון אנשים, איך הוא ירים ראש? כביכול, זה לא נעים, כן? זה לא מצב בסדר. אז הבנה אחת ראינו, מה שהרב חרלאפ אומר, ואתה השם מגן בעדי, ועל ידי זה יש לי כבוד והרמת ראש. הסבר שני שראינו, אתה השם קודם מגן בעדי, אחרי זה נותן לי ערך, ואחרי זה מרים את הראש. שלושה שלבים. הסבר שלישי, ואתה השם מגן ולא מחסל את האויבים, ועל ידי זה הערך שלי והראש שלי מופיעים. הסבר רביעי, מה זה אתה השם מגן בעדי? אומר רבנו בחיי, מידת הדין של מעלה נקראת מגן. מה זה מגן? שמש ומגן השם אלוקים. מה הכוונה? כדי להיפגש עם האור של השמש, מה צריך? הגנה. האם אפשר להיפגש עם האור של השמש בלי הנרתיק של השמש? יש לשמש איזה מין מגן כזה שגורם לזה שהאור של השמש נחלש מאוד כשהוא יוצא החוצה. אחרת, נשרף. אומרת, כדי להיפגש עם אור השמש, יש אטמוספירה גם אצלנו, וגם בשמש יש נרתיק, יש איזו החלשה של האור, של העוצמה של החום. כדי להיפגש עם אור גדול, צריך איזה מסך, צריך איזה הגנה. אומר דוד המלך, אתה השם מגן בעדי במובן של ריבונו של עולם. אני יודע שאני אמור להיפגש עם החיים האלוקיים, אני אמור להיפגש עם האור האלוקי, אבל כדי להיפגש איתו צריך מגן. צריך הסתרת פנים. לפעמים כשיש לנו בעיות, כשיש לנו צרות, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בטענות. אומרים, בונו של עולם, למה זה קורה לנו? אומר דוד המלך, אני יודע שאתה מגן בעדי. אתה בעדי. וכדי שאני אפגש עם האור שלך, מה צריך? לצמצם אותו קצת. אנחנו לא יכולים להיפגש עם אור אין סוף ברוך הוא, בלי שהוא מצמצם, בלי שהוא מסתיר. ודוד המלך מבין שגם מה שקורה עכשיו כאן עם אבשלום, זה הגנה. ההגנה הזאת היא כדי להיפגש עם רצון השם. נכון. הוא לא יכול, כי לא יראני האדם וחי. אי אפשר להיפגש עם ריבונו של עולם, כמו שאמרנו קודם. רוצים להיפגש עם השם, נמרץ לבך, שוב לאחור. אז ההסתרה הזו שיש כאן, כל האירוע הזה שיש עם אבשלום, הוא למעשה מצב של הסתר פנים. דווקא הסתר פנים הזה, אומר בעל מעשה השם, מחזיר לדוד את ערכו, מחזיר לדוד את האפשרות להרים ראש. דווקא זה שעכשיו אבשלום מורד, זה גורם למחילת מה שדיברנו במפגש לפני שני מפגשים, מחילת מעשה בת שבע. ואת מה שקרה עם בת שבע, ראינו דוד המלך לא עבר איזה עבירה, אבל היה שם איזה פגם מוסרי, ולכן התיקון של הפגם הזה שהמעיט בערכו של דוד, זה על ידי הסיפור הזה עם אבשלום, עם מרד אבשלום. העניין הזה של אבשלום, אומר בעל מעשה השם, הוא כבודי ומרים ראשי, כי אתה השם מגן בעדי, כי אתה יוצר כאן איזה סוג של הסתרת פנים, יש איזה קושי, יש איזו בעיה, כל הקשיים, כל הבעיות שלנו, הם כדי להיפגש עם האור. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו צרות כדי לפגוע בנו. שמש ומגן השם אלוקים, חן וכבוד ייתן השם, לא ימנע טוב להולכים בתמים. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו טוב, הוא רוצה שיהיה לנו כבוד, שיהיה לנו ערך. לשם כך צריך לפעמים להגן, לשים מסך, להסתיר קצת, כדי שניפגש עם האור. ואומר בעל בינה לעיתים, דוד המלך אומר, השם מה רבו צריי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת עלו וכולי, ואתה השם מגן בעדי. הוא אומר, כשריבונו של עולם למעשה נותן לנו או יוצר מצב כזה שאנחנו נגיד לא הולך לנו כל כך טוב, מרגישים קצת בעיות, זה כדי שנוכל לחזור ולהיפגש עם אלוקים. כמו שראינו, רבים אומרים לנפשי אין ישועת עלו ואלוקים סלע. אלוקים לא אוהב אותו יותר. לא. אתה שמגן בעדי, ועל ידי זה חוזר ומאיר לי. גם בעם ישראל כולו, כמו שראינו כל המזמור הזה, כל המזמורים מתחילת תהילים, מדברים גם על עם ישראל, גם בימינו. כל מה שקורה לעם ישראל, יש תופעות כאלה של הסתר פנים, של קשיים, של בעיות, של אנשים שאומרים אין קשר לאלוקים, של אנשים שאומרים לא מגיע לכם קשר לאלוקים, של אנשים שמנסים לנתק את הקשר מאלוקים, ואתה השם מגן בעדי. כל זה בא כדי לבנות קומה יותר גבוהה. אומר הרב קוק שהחוצפה שיש בעקבת הדים שיחה, ואת באחרית הימים יש חצופים. מה זה חצופים? זה סוג של כי בכל אנשים שבזים לתורה, בזים לחכמים, בזים לרצון השם. כביכול זה לא נעים. אומר הרב קוק שהחוצפה הזאת היא נועדה להעלות את התורה למדרגה יותר גבוהה. כביכול באים אלינו בטענות כל מיני אנשים ואומרים, זה התורה? שמה שאומרים שבת? מה, בשביל שיהיה לי נופש? טוב, אני הולך לים, יש לי נופש. יש לך תשובה אולי קצת יותר עמוקה, למה אתה שומר שבת? למה אתה מתפלל? יש מצווה. טוב, אני לא רוצה להתפלל. יש לך אולי תשובה קצת יותר עמוקה, למה אתה מתפלל? ועל דרך זו, ככל שאנחנו נשאלים, כביכול בחוצפה, מהציבור, אנשים אומרים, אנחנו רוצים תורה בדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל כדי שזה יקרה, יש הסתרת פנים, ואתה השם מגן בעדי, כמו שנאמר על יהודה, וירד יהודה מעת אחיו, הוא הולך לשם, כל אחד עסוק, אומר המדרש, אחד עסוק בסקו ותעניתו, השבטים עסוקים במחירתו של יוסף, יהודה עסוק בלקח אישה, כביכול כל זה, זה כל מיני הסתרות כאלה, והקדוש ברוך הוא עסוק לברות אורו של משיח. ונראה עוד אסתר ועוד אסתר, מה שאני בעצם הקדוש ברוך הוא עסוק דרך כל האסתרים האלה, יופיע מלך המשיח. לכן גם...
יש פה שכאילו זה מחשל החוצפנים האלה, והשאלות ששואלים אותם, זה מחשל את הבן אדם, לכן הוא עולה בדרגה יותר גבוהה.
אפשר להגיד מחשל לפעמים להיות דווקא בדרגה הנוכחית, אבל זה סוג של חישול כזה ש... מפתח אותו, נכון, מחזק אותו, נכון. זאת אומרת, באמת, כשאנחנו לפעמים מותקפים, אז זה גורם להופעת כוחות באישיות שלנו. היום התורה מותקפת, רבנים מותקפים, זה יגרום לזה שהתורה תופיע בעוצמה הרבה יותר גדולה בעם ישראל, גם כשיש אנשים שהם צוררים את השם, הרבות שרי, צוררים את... משיח השם, הם נגד רצון השם, פועלים אפילו נגד עם ישראל. אתה שמגן בעדי, ודרך ההגנה הזאת מופיע הערך העצמי של עם ישראל, כבודי ומרים ראשי. עם ישראל עולה קומה. מתוך כך, בפסוק ה', קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. תמוה מאוד, שואל בעל זר הקודש כאן, איך היה צריך להיות כתוב? אני אל השם אקרא. נכון? למה קולי? כאילו הוא אומר, הקול שלי יקרא אל השם. רגע, מי מדבר פה? אתה שולח את הקול שלך לעשות שליחות? למה קול? מה זה קולי אל השם אקרא ויענני מהר? יש לדקדק תיבת קולי לכאורה מיותר. רק אבל אל מימר, אני אל השם אקרא. ואני אל השם אקרא, דוד המלך יודע להגיד את זה. אומר בעל בית אלוקים, קולי אל השם אקרא. מה זה הקול הזה? הקול הזה זה משהו מיוחד מאוד, רק השם שומע אותו. הקול שאינו שומע אותו זולתו, אלא השם. קולי אל השם אקרא. מה זה קול? זה אחד הדברים שאנחנו משתמשים בו המון, צריך טיפה להבין אותו. יש דיבור, אני עכשיו מדבר. הדיבור זה החיתוך של הקול. והקול הוא באמת משהו פנימי יותר, נכון. אומר רב צדוק, שבדיבור מתגלה משהו הרבה יותר עמוק. האיכות של הדיבור היא בקול. והאיכות הזו באה ממקום הרבה יותר עליון. אומר רב שלמה מירדונס בתפארת שלמה, יש בדיבור כמה בחינות. דיבור, רצון, מחשבה, קול. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים, יש כאן כל מיני תופעות. לפני הדיבור יש קול. הקול הוא למעלה מהדיבור, אומר רב צדוק בפרי צדיק. והוא משווה את זה ואומר, תדעו לכם, כשאנחנו מדברים, זה כמו שם עדנות. הקול שלנו הוא כמו שם הוויה. מה הכוונה? הוא אומר, קול הוא בחינת שם הוויה, ודיבור הוא בחינת שם עדנות. מה זה שם הוויה? מה זה שם עדנות? מה הכוונה? שם יוד קי וו קי, לעומת שם עדנות. אנחנו אומרים עדנות. כשאנחנו מברכים, אנחנו אומרים שם עדנות. אנחנו אומרים ברוך אתה, לא אומרים מה שכתוב בסידור יוד קי וו קי, נכון? לא אומרים שם השם, אומרים במקום זה שם עדנות, האדון שלנו. למה לא אומרים שם הוויה? כי זה למעלה מההשגה שלנו. זה דרגה כל כך גבוהה שאנחנו לא מדברים אותה בכלל. זה הדרגה שהיא קודמת לה הופעה. כשאנחנו מדברים עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו פוגשים אותו כאן בעולם בדרגה הזו. אבל כמו שאמרנו, אנחנו פוגשים בדרגה מסוימת ויודעים שיש דרגה יותר עליונה שאותה קשה לנו לפגוש. אבינו, מלכנו, אמרץ לבך, שוב לאחור. הכל הוא השורש של הדיבור. הוא הבחינה שלפני הופעת הדיבור. גם הקדוש ברוך הוא עובר או מופיע דרכנו בעולם. הדיבור שאנחנו מדברים מגלה שם השם בחיים ממש. כשאני עכשיו מדבר, אם אני זוכה לכוון לגלות שם השם בעולם, אז אנחנו פוגשים אותו במילים חתוכות במציאות המעשית. השורש של זה, זה הכל. זה, אין שום מילה. אי אפשר לבטא כלום. הכל הוא משהו אובנת הדליבה. זה משהו שהוא למעלה מהדיבור. איפה פוגשים את זה מאוד חזק? אצל תינוק. תינוק קטן, הוא לא יודע לדבר. אבל הוא רק משמיע קולות. וכל אימא בריאה, היא לא רק יודעת, היא קולטת מסר הרבה יותר עמוק מדיבורים. הוא לא אומר, אמא, אני יכול בבקשה לקבל איזה... הוא עושה, משהו קורה שם. זה הרבה יותר עמוק מדיבורים. זאת אומרת, התינוק הקטן הוא רק משמיע קולות, ולומדים המון מהקול שלו. הוא עוד לא מדבר, הוא עוד לא נכנס לפרטים, מה שנקרא. זה מדרגה למעלה מהפרט, זה משהו מאוד כללי. איפה זה עוד קורה לכל עם ישראל? בתקיעת שופר, נכון. בראש השנה. אנחנו לא יודעים לדבר. אנחנו עושים קולות, 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 נכון. זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי מאשר לדבר. יחד עם זה... מדהים, נכון. זה, את מכוונת ממש לדברי חכמים. הם אומרים שכל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה ברוח הקודש שלה, אומרים חז"ל. זאת אומרת, תקשיב לקול שלה, לא רק למה שהיא אומרת, נכון. זאת אומרת, בלשון המהר"ל, הוא אומר בפירושו לתורה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי רוח הקודש הוא בקולה. הקול שלה יש בו את רוח הקודש. זה מופיע אחרי זה גם בדיבור. אומר הרב קוק, באורות הקודש מתחילה צריכים לצייר יפה יפה את הערך של הדיבור. זה חשוב מאוד. צריך לדעת לדבר. אבל מתוך כך צריך לעלות קומה ולהבין את הכוח של הדיבור, בצלצול שלו, בסיבוב שלו, בהליכה שלו. יש איזה משהו באופן שאנחנו מדברים שהוא קשור לכל. נכון, לגמרי. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אומר כאן הרמב"ן על הכל כל יעקב, יש נעימה של יעקב. זה לא מה הוא אומר, זה הנעימה, זה הניגון, זה הכל. כן? בתפילה אנחנו אומרים שמע קולנו. מתוך כך מופיע הדיבור. השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראך נווה. אומרים חז"ל, זה הרבה פחות חשוב מה התוכן. לא, התוכן הוא מאוד חשוב. אבל יש משהו בקול שמפגיש עם הפנימיות. לכן דרך אגב, אומרים חכמים שכשאישה שרה, היא לא צריכה להגיד מילים אפילו. רק יכולה לעשות איזה ניגון ראוי שהאיש לא יקשיב. הבעל שלה בטח. כי זה יוצר חיבור נשמתי. זה יוצר איזה חיבור שלא אמור להיות בין איש זר לאישה. ולכן אומרים, אל תקשיבו כשאישה שרה. הבעל שלה, מצוין. החיבור הזה מתבקש. הבל תינוקות של בית רבן, בזכותו העולם קיים. מה הכוונה? מה זה ההבל הזה? זה הקול שלהם. זה, הם אולי מדברים עוד שטויות קצת. קטנים, הם טועים. ויש כאן איזה קול פנימי. ההבל, אומר הרב קוק, במאורות ראייה, הוא הכוח הפנימי הנמצא בכלי הקול. כן? הדיבור מופיע בפועל, אבל התינוקות של בית רבן מעלים את הדיבור למעלה, למדרגה גדולה מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על קול, אנחנו מדברים על משהו יותר עליון. כל אדם מסוגל להקשיב לקול הפנימי שלו. כשאנחנו מדברים, הקול שלנו מעיד על המצב הנפשי שלנו. זאת אומרת, אדם שהקול שלו, אפילו ברמה הכי פשוטה, אם עכשיו אני אדבר בקול לחוץ, אני יכול להגיד בדיוק את אותם מילים, אבל אני מדבר בצורה כזאת, ואתם מיד מרגישות שמשהו השתנה. נכון? מה קרה? זה, אמרתי אותם מילים, לא? הכל השתנה. זאת אומרת, משהו במידות שלנו, בנפש שלנו משתנה. ואפשר לדבר בהמון קולות. זאת אומרת, יש אנשים שרכשו לעצמם קול שהוא לא הם בכלל. היה לי איזה חבר שדיבר בקול מסוים, אחרי זה הוא התגייס ונהיה קצין בצבא.
ופתאום הוא היה מתחיל לדבר בצורה כזו. הוא היה מדבר, כן, מה אתה אומר?
היי, הלו, מה קרה? כאילו, השתנית?
לא, אני...
אבל הוא דיבר ככה גם עם אשתו. הוא דיבר ככה עם הילדים, הוא דיבר ככה עם כולם. זה הקול שלו. הוא עלול להיות בן אדם שכל האישיות שלו משתנית בגלל הקול. ולכן צריך א' לדעת מה הקול שלנו. אשרי האיש, אומר הרב קוק באורות, השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. אשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו. יש לנו קול פנימי שמשמיע. הקול הזה הוא בעצם הנקודה שבה אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם. הקול האמיתי שלנו הוא תמיד קולי אל השם אקרא. הקול שלנו הוא תמיד קול שמחובר לריבונו של עולם. אנחנו עלולים לסלף את הקול שלנו, אבל אם אנחנו אכן ערים לקול שלנו, קולי אל השם אקרא, אז ויענני מהר קודשו סלע. אז גם שומעים תשובה. זאת אומרת, אם מישהו יודע להקשיב לקול הפנימי שלו, הוא זוכה לשמוע דיבור אלוקי. הוא זוכה לרוח הקודש. רוח הקודש אשר בקולה של שרה. תקשיבו טוב לקול הזה, תשמעו דבר השם. אם עם ישראל מקשיב לקול האמיתי שלו, יש הרבה קולות בעם ישראל, גם היום. אם נלמד להקשיב לקול הפנימי של האומה, אנחנו נשמע דבר השם. יתגלה לנו אורו של משיח. אורו של משיח נתון בייסורים, ובעת קץ המגולה, בעת קץ הגאולה, יש כאן איזה צורך להקשיב טוב, אומר הרב, ואז יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרו. להקשיב לקול הזה. הקול הזה מתעלה בתכונות חיים ומעשה. נקשיב לקול הזה, לגעגוע הפנימי הזה של רחל אמנו, להופעת ריבונו של עולם. ושבו מארץ אויב, יש תקווה לאחריתך, שבו בנים לגבולם. דוד המלך אומר, קולי אל השם אקרא. אכן כן, הוא הדגיש קולי ולא אני ולא הדיבור שלי. הוא אומר, הקול שלי קורא אל השם. נכון. ואז הוא מקבל תשובה מהר הקודש. מה זה הר הקודש? ירושלים. באותם ימים בית המקדש לא בנוי בירושלים. באותם הימים ירושלים זה כפר קטן כמעט. אבל כבר אז דוד המלך יודע שבנקודה הזו על כדור הארץ יש גילוי שכינה. יש אפשרות של הופעת רצון השם, הופעת הדיבור האלוקי בתוך המציאות. ולכן בפרשה הזאת של אבשלום הוא שולח את ארון ברית השם חזרה לירושלים. אל תוציאו מירושלים את הארון. אני רוצה שהארון יישאר שם. וכן, נכון. אני נמצא כאן, ברחתי מירושלים, ואז לקחו הכהנים עמם את ארון הברית, אומר המלבין, ויאמר המלך לצדוק, אשב את ארון האלוקים העיר, ואז יענני מהר קודשו. זה לימוד גדול לכולנו, גם כשבית המקדש חרב. וגם כשעם ישראל נמצאים בכל מיני מקומות בעולם, תמיד מתפללים דרך ירושלים. אנחנו מקשיבים לקול הפנימי שיש בנו, ומקבלים תשובה ממקום השראת שכינה, ממקום המקדש. מקבלים תשובה מהר השם. ולכן, איפה שאנחנו נמצאים, תמיד אנחנו פונים לירושלים, ואם בירושלים פונים למקום המקדש, ובמקדש לקודש הקודשים, ומנקודת המפגש הזו עם ריבונו של עולם, אנחנו יכולים להקשיב לדבר השם, לשמוע את התשובה האלוקית. ירושלים מאוד מיוחדת, יש בה דבר שאין בשום מקום על כדור הארץ, אומר בעל אבני נזר, יש בירושלים השראת שכינה תמידית. מי שנמצא פה, כאילו, זה כמו להיות בתוך הבית. אמרנו שבבית של האדם יש השראת שכינה. כן, כל כבודה בת מלך פנימה. אנחנו נמצאים במקום השראת שכינה. ירושלים הוא מקום השראת שכינה ביקום. אומר החתם סופר בשו"ת שלו שירושלים היא כל כך מיוחדת, לא בגלל מצוות התלויות בארץ, לא בגלל שום דבר אחר, אלא פשוט כאן יש קול אלוקי, יש כאן דיבור אלוקי, יש כאן השראת שכינה, והתפללו אליך דרך ארצם, דרך ירושלים, דרך הבית הזה. ולכן, אם אנחנו נמצאים עכשיו קצת במקום דוד המלך, דוד המלך שם מתרחק מירושלים. הוא עוזב מקום השכינה, הוא יוצא מהבית, הוא הולך לרחוב, לרשות הרבים, מקום הטומאה כביכול, הוא יוצא מהעיר. והוא קולי אל השם אקרא, הוא מתחבר לנקודה הפנימית, לירושלים שבתוכו. איך נקראת ירושלים שנמצאת בצרפת? בית הכנסת. ככה אומרת הגמרא בברכות, כשמספרים לרבי יוחנן שיש אנשים מבוגרים בחוץ לארץ, אומר לא יכול להיות. הם לא יכולים לחיות שנים ארוכות כי אין שם חיים. הם הולכים לבית הכנסת, בסדר. דרך הבית הכנסת שיש בכל מקום הוא איזה מעין ירושלים קטנה כזאת מחוברת לירושלים. כל אחד מאיתנו יש לו בית כנסת קטן בתוכו. כל אחד מאיתנו יש בו דיבור אלוקי פנימי. אם מקשיבים לזה, מתחברים לירושלים עצמה, מבינים את הערך של ירושלים, את הכוח של השראת שכינה בירושלים. קולי אל השם אקרא ויענני מהר קודשו סלע. לנצח, קיים, יציב. צהריים טובים.
כשדוד יוצא מירושלים בבל וחפוי ראש, שהוא בורח מפני אבשלום, ולכן כתוב מרים ראשי, זה מה שאומרים.